בסדר, חוץ מזה, נדבר בעניינים קשורים בתשעה באב, בענייני ביומה. ולא פשוט העניין הזה, איך ניתן ליישם את העובדה שאסור ללמוד תורה בתשעה באב. יש נושאים שאנחנו חייבים ללמוד אותם ולדעת אותם. ודבר השם זה מה שננסה לעשות בסיור שניסיתי קצת לרכז כמה עניינים יותר פנימיים הקשורים ליום. ככל שאנו מתקדמים בזמן, אנו חושפים בעצם את צורת החיים. אנחנו הולכים בהיסטוריה ומתקדמים. ההתקדמות הזאת היא לא התקדמות תמיד. עוד יום עבר, עוד שנה עברה. ההתקדמות הולכת מנחוץ אל הפנים. למה? פשוט כי העולם נברא מן הפנים אל החוץ. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו מן הפנים אל כיוון החוץ. כשאני אומר פנים, אני אומר אחדות אינסופית. פנימיות, תוכן, נשמה. אל החוץ, אל הגילוי. גילוי החומר. אין סוף שהוא הפנים גילה את העולם הזה שהוא החוץ. מאותו יום הולך העולם חזרה מן החוץ אל הפנים. מה זאת אומרת? זה לא שאנחנו הולכים להיעלם. להפך, אותו חוץ שנברא מגלה יותר ויותר את הפנים שברא אותו. זאת אומרת שאנחנו אכן מתקדמים בזמן, אבל ככל שההתקדמות שלנו בזמן הולכת, היא מגלה את הפנימיות, את התוכן, את האלוהות, שהיא המקור לאותה בריאה. לכן כל שנה שעוברת, אנחנו יותר פנימה. אנחנו יותר מגלים דבר פנימי גנוי. מה שהיה גנוי שנה שעברה הופך להיות גלוי השנה. ומה שעדיין גנו בשנה יהיה גלוי עוד יותר שנה הבאה. הגאולה היא גילוי התוכן שמחיה את היקום ומעמיד אותו על רגליו. לכן, עניין הגאולה תלוי כל כך בגילוי סודות התורה. כי מה זה בעצם גילוי סודות התורה? זה גילוי הפנים, החוצה. זה גילוי התוכן האלוהי במציאות. בלי זה אין גאולה. לכן חכמים קשרו את עניין הגאולה באופן חד משמעי לעניין לימוד הסוד. בדי יפקון ישראל עם גלותה ברחמים, עד כדי כך שאומר אליהו הנביא בספר הזוהר, בספר הזה בזכות הזוהר הקדוש נצא מהגלות. למה? כנראה שיש בזוהר דברים שהם מאוד עמוקים ושמגלים לנו תוכן מיוחד על החיים שלנו. ובעזרת השם אני מתכוון בשיעור הזה לגלות כמה מהדברים. כן, השיעור הזה הוא חשוב מאוד באופן מיוחד. ובעזרת השם מקווה שכבר הוא יצליח דרכנו בעניין הזה. נהוג לחשוב שתשעה באב הפך להיות תאריך משמעותי מיום שחרב בית המקדש. לפני זה לא הכירו את תשעה באב, חרב בית המקדש ותשעה באב, אמרו אוי ואבוי, היום הזה סמל לחורבן. מתי נקבע לכם התאריך הזה בראש? מהחורבן של בית המקדש. תשאלו כל איש ברחוב, מה זה תשעה באב? חורבן בית המקדש. טוב? אלא, שדבר כזה בלתי אפשרי. למה זה בלתי אפשרי? מעולם לא ראינו שתוצאה הופכת להיות סיבה. חורבן בית המקדש זה רק תוצאה. לא ראינו שתוצאה זה סיבה. אף פעם לא ראינו יד שזזה לבד. ופתאום המוח אומר לה, רואי, מה את עושה? אין דבר כזה. בגלל שיש אינפורמציה פנימית שאומרת ליד לזוז, שהיה זזה, ולא להפך. העולם הגשמי הוא עולם של תוצאות. אם יש לי תאריך בעולם הזה, למשל תשעה באב, זה תאריך, תאריך בזמן, זמן זה בריאה, זמן זה העולם הזה. לא ייתכן שהתוצאה תהפוך להיות סיבה. התוצאה היא תוצאה, ולכן העולם הגשמי הוא עולם של תוצאות. אנחנו בשורה חמישית באמצע. לכן, כל סיבה חייבת להיות רוחנית. אין דבר כזה סיבה גשמית. הסיבות כולן רוחניות. חשוב מאוד לדעת את הדבר הזה. יצא לי פעם מלמד שיטה של אנשים שהם מחוץ לתורה ונצרות. והיה קצת קשה להתחיל בשיעור, איך אני אתחיל? על מה לדבר? אמרו לי שפה שעה לשכנע. כן, נשים לחול. אמרתי להם המכתוב על הלוח, כל אחד והחלומות שלו, מה הוא רוצה? התחלתי לעשות רשימה, עד אחרי השני, מה אתה רוצה? מעלה ריבוק. מה אתה רוצה? מכונית. מה אתה רוצה? בית. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? להיות מיליארדר, להיות מיליונר. בסופו של דבר, הייתי מצביע על כל אחד מהשורות בלוח. מי אמר את זה? אתה רוצה להיות מיליונר? בשביל מה? אני אומר לי, בשביל ליהנות מהחיים? אמרתי לו, אדוני, אני רוצה להיות מיליונר, אתה רואה שיש לך דבר סיבה אחרת, אני רוצה ליהנות מהחיים. הלכתי לאחד אחר, בשביל מה אתה רוצה נעלי ריבוק? הוא אומר, כי אני רוצה להרגיש טוב. מחצתי, אני רוצה נעלי ריבוק, אני רוצה להרגיש טוב. אחרי שעשיתי מחיקה אחת, עשיתי שכבה שנייה, עוד מחיקה, ועוד מחיקה, ועוד מחיקה. בסופו של דבר כולם רצו להיות מאושרים מן האור האלוהי. כולם אמרו אותו דבר, רק בריחוק מה מהתורה. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים בחיים. כשילד אומר לך, אני אוהב גלידה, הוא לא אוהב את הגלידה בשביל הגלידה. הוא אוהב את הגלידה בגלל שהיא נותנת אותנו, והטענות מזכיר לו משהו אחר, והמחשו אחר מזכיר לו משהו אחר, והמחשו אחר מזכיר לו משהו אחר. וזה מחזיר אותו לתענוג האלוהי האינסופי שהוא רוצה לחוות בחייו. במילים פשוטות, כל אחד מאיתנו רוצה את האור האינסופי הראשון שמחייב וממלא ומאשר ונותן הרגשת עושר וביטחון. לכן, לכל סיבה בעולם הזה, לכל תוצאה סליחה בעולם הזה, ישנה סיבה רוחנית בלבד. ונכון הדבר בעניין הקורבן, שהיה זה בעקבות מדרגה רוחנית שקדמה לו. לפני שהקורבן היה כפי שהיה, קדמה לו מדרגה רוחנית, סיבה רוחנית, שבלי הסיבה הזאת לא היה קורבן. שורשו של תשעה באב נעוץ בבריאת העולם. אי אפשר לומר אחרת, אין דבר שפתאום מופיע בהיסטוריה. כבר בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא נעץ, הכין את כל מה שיבוא ועתיד להיות בעולם הזה, בזמנים מיוחדים, במקומות מיוחדים, עם אנשים מיוחדים וכו'. ובספר הזוהר הקדוש פרשת ויצלח, במאמר הנקרא גיד הנשא, מבואר שהמאבק בין יעקב אבינו עליו השלום לבין שרו של עשיו היה רמז למלחמה קוסמית שמתרחשת תמיד בין כוחות גילוי האור לבין כוחות ההסתר המונעים את גילויו. אני מסביר. כתוב בספר הזוהר הקדוש בעניין תשעה באב, דבר מאוד משונה. הוא מקשר את העניין של תשעה באב למעבד של יעקב ועשיו, שרו של עשיו. אתם זוכרים את המעבד הזה? ויוותר יעקב לבדו ויאבד איש עמו עד עלות השחר. אותו מאבק בלילה עם אותו איש לילי, שבסופו של דבר יעקב יוצא צולע על ירחו, כי המלאך הזה, השר הרוחני הזה, פגע בו, כן, בגיד הנשא. אומר הזוהר הקדוש, וסוד תשעה באב. מה הסוד של תשעה באב? אומר הזוהר הקדוש, אם אתה חושב שהמלחמה הזאת הייתה סיפור של התנ"ך, שבא לספר לך שיעקב פגש איזה מלאך בלילה ונלחם נגדו, סרט מצויר לילדים. אנחנו לא מדברים על דברים כאלה, אנחנו ברמה אחרת. אומר הזוהר הקדוש, מדובר כאן על מלחמה כלל עולמית, קוסמית, של כל הקוסמוס. על דבר אחד, לגלות את אור השם, יעקב, לחסות את אור השם, שרות של עשר, נקודה. אם אתה מבין שהמלחמה היא כל כך גדולה, אתה מבין שהמלחמה הזאת לא הייתה פעם אחת ונגמרה, אלא מלחמה שמתמשכת וחוזרת ומשנית, אבל בלבושים אחרים לאורך כל ההיסטוריה. כל ההיסטוריה שלנו תהיה מלאה בהתרחשויות כגון זו, של מלחמה של יעקב ישראל נגד הכוחות של עשיו. התורה מתארת ברמז את המלחמה בין הסדר, שהוא הבחינה של הקודש, מלחמה בין הסדר שהוא בחינת הקודש והחורבן הוא מתבטא בהיפוך הסדרים. זאת אומרת שיש פה מלחמה בין סדר לאי סדר, בין סדר לחוסר סדר. סדר זה קדושה, סדר זה אור. אי סדר מחזיר אותנו לפסוק והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. כלומר, תוהו ובוהו, חורבן. המלחמה של יעקב, המאבק הזה בין יעקב לבין שרו של עשיו, זאת המלחמה בין הסדר העולמי, שזה האור של הקדוש ברוך הוא שמתגלה בעולם, לבין חוסר סדר בעולם. ואני יכול לתרגם לכם את זה ברשימה ארוכה של חוסר דעת, חוסר קו האור שממלא את חלל הצמצום, חוסר בניין, חוסר חיבור בין מוחים למידות, בין שכל לחיים, חוסר חיבור בין איש לאשתו, חוסר חיבור בין אב לבניו, חוסר חיבור בין עם לארצו, חוסר חיבור בין סיבה ותוצאה. אנחנו לא יודעים לחבר את הדברים, אנחנו בחוסר סדר, אין דעת. כשאין דעת יש גלות, שהיא הפך הדעת. לא גלו ישראל, אלא מחוסר דעת. יעקב הוא סוד הגילוי, והמלאך סוד הכיסוי והעלמת האור. בצד מי אנחנו רוצים להיות? או בצדו של יעקב, שבא לגלות, או מצדו של המלאך, שרו של עשיו, שבא לחסות ולהסתיר. אני שואל שאלה שנראית פשוטה,
וכולם מחייכים ואומרים, בטח שאני רוצה להיות בצד של יעקב. אני רוצה עובדות בשטח. אדם שלא מגלה את האלוהות בחיים שלו, הוא משחק בינתיים את המשחק של שרו של עשיו. אדם שלא מגלה בחייו את היהדות הפנימית שלו כלפי חוץ, ממשיך את חורבן בית המקדש. אדם שלא עושה את העבודה בחיבור עם לארצו ומפתח שיטה להישאר בחוץ לארץ, עושה את העבודה המלוכלכת הזאת שמונעת את גילוי האור הגדול ואת התקדמות הגאולה ברצף ובקצב יותר מהיר. לא פשוט להיות מצידו של יעקב, פשוט במחשבה הראשונה, אבל ביישום הדברים בחיים אנחנו רואים שהדבר הרבה יותר קשה. וכך כותב הזוהר הקדוש, סעיף קוף ב', אית בברנס רמח סייפים, לקבל רמח תיקודים באורייתא. פה אנחנו נכנסים לאובי הקורה כדי להבין את תוכן היום, בסייעתא דשמיא. אומר הזוהר הקדוש, זה אותו עניין. יש בבני האדם, ברנס והאדם, רמח סייפים, 248 דברים, לקבל רמח תיקודים באורייתא. 248 איברים הם כלים לקבל 248, כן, מדרגות, ושמונה מדרגות של מצוות של התורה, של האור האלוהי. כלומר, הגוף שלנו בנוי במערכת מיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו 248 איברים, 365 גידים. אני מתייחס בינתיים לחלק של האיברים. 248 זה לא מספר תמיד. זה התנאי לקבל את האור האלוקי בחיינו. כשאדם מקיים 248 מצוות עשה, הוא בעצם מביא על עצמו 248 מדרגות של אור אלוהי. לכן המילה מצווה היא לשון צוות. זאת אומרת חיבור בין מה שאני עכשיו לבין מה שאני צריך לגלות, שעובר דרך עשיית המצווה. המצווה מגלה פשוט מדרגה פנימית שנמצאת לי, אלוהית, שאני מוציא אותה החוצה. זה באות המצוות. זה מה שאומר לנו הזוהר. לפי דברי המקובלים, ניתן לקבל את האור האלוהי דרך רמח המצוות אל רמח האיברים שבאדם. ובהמשך נאמר שיש באדם שעשה גידים. ממשיך הזוהר ואומר, אין רק 248 איברים, יש גם 365 גידים וכלי דם. וכנגדם, אומר הזוהר, 365 מצוות לא תעשה. יש לנו מצוות עשה, ויש לנו מצוות לא תעשה. בשביל מה? מסביר בעל הסולם זצ"ל, שהמצוות האלה לא תעשה, הן כוחות ההתנגדות שיש באדם. כוחות התנגדות, זאת אומרת שאני דוחה משהו, לא מקבל בצורה פשוטה. אני עושה בירור לפני שאני מקבל. המאפשרים לו, לאדם, לבנות כלים חזקים לקבלת האור. פה יש לנו סוד גדול מאוד של החיים. כדי לקבל משהו, אם בדקניות, אם ברוחניות, לא מספיק שאני אהיה מקבל. אני צריך ללמוד את אופן הקבלה. איך לעשות שהקבלה שלי תהיה ראויה, תיקרא בשם קבלה. שבלי העניין הזה, אם אני לא יודע לקבל את הדברים כמו שצריך, אני בעצם לא בונה כלים ראויים. לכן מלמד אותנו הזוהר הקדוש שכדי לקבל צריך באופן פרדוקסלי לדחות את הקבלה. מעניין מאוד. אני רוצה לקבל, אני צריך לומר לא. לא רוצה לקבל. לא רוצה לקבל באופן כזה של מתנה. רוצה לקבל באופן של קניין. כדי לקבל באופן של קניין יש מתנגדות. וההתנגדות שלי לאותו דבר מאפשרת לי לקבל את אותו הדבר. דוגמה. אני רוצה להביא אור בחדר הזה. כדי להביא אור בחדר הזה אני צריך נורה. נורה חשמלית עובדת בחיבור בין חיובי לשלילי, פלוס ומינוס. החיובי נותן את האור והשלילי אמור לקבל את האור. אם היה הדבר כל כך פשוט, החיובי היה נותן לשלילי ונגמר הסיפור. אלא שאנחנו רואים שבכל נורה, מה שעושה את הנורה זה הנגד. אותו נגד שאתם הולכים להכניס את הנורה זה מה שתפוצץ, שעושה רעש כזה באוזן והוא זז, אתם יודעים שהנגד נקרע. מה זאת אומרת שהנגד נקרע? תשימו לב בעברית, נגד נגד. הנגד לא משחק כבר את המשחק שלו נגד, אז אין יותר אור. כל עוד והנגד היה מתנגד לקבלת האור, הוא היה באופן פרדוקסלי מקבל את האור. אם היה אור של 100 כוחות, היה צריך להיות נגד של 100 כוחות. אם היה אור של 1,000 וולט, אז צריך נגד שמסוגל להתנגד ל-1,000 וולט. מה זה אומר לענייננו בחיים? כשאתה רוצה לקבל אור כלשהו, אתה צריך לדעת איך לקבל את האור הזה. באיזה מצב להיות כדי שהאור הזה יתקבל עליך. לא מספיק להיות בור ששופכים עליך את הדברים. בור יכול להיות גם בור, גם האב. לא לקבל כלום. יש אנשים שמקשיבים לשיעורים שנים. זה בור שוט שאינו שומר טיפה. לא שאינו מעבר טיפה. שום דבר לא נשאר. נכנס ויוצא. למה? בגלל שאין קבלה אמיתית. אין ידיעת קבלה אמיתית. שזה אומר, אם אני מקבל בשביל לקבל, אני אף פעם לא מקבל. אבל אם אני מקבל בשביל להשפיע את מה שקיבלתי, ולחיות לפי מה שקיבלתי בחיים שלי וליישם את הדברים, אז הקבלה שלי הופכת להיות קבלה אמיתית. אז יש עבודה, עבודה שנקראת כוח התנגדות אצל בעל הסולם וצל. כמה כוחות כאלה יש באדם? 395. כנגד מצוות לא תעשה. לא. יש לי מצוות עשה, זה מספיק. לא. מצוות לא תעשה מאפשרות לי לקבל אורות גדולים עוד יותר על ידי ההתנגדות שלי. וכנגדם שעשה ימות השנה, לא בכדי, יש 365 ימים בשנה. למה? כי השנה הזמנית שאנחנו רואים אותה בימים שלנו היא מכוונת כנגד כל האורות האלה שאני אמור לקבל דרך כוח ההתנגדות שלי של 365 מצוות לא תעשה. כלומר, לכל יום בשנה מיוחסת מצווה אחת לא תעשה. ואם אני יודע את סוד המצווה לא תעשה של אותו יום, אני יודע בדיוק איך להתנגד כדי לקבל מאותו יום את האור האמיתי שאני אמור לקבל בו. שהם מכלול האפשרויות, כן? 395. מכלול האפשרויות להפעיל כוח ההתנגדות שהוא כאמור התנאי לעשיית הכלים עבור הקבלה הנכונה. ומחדר את הזוהר הקדוש שיש יום אחד בשנה שהוא בבחינת כולל בתוכו את כל הימים, אבא של כל הימים. ורמז לזה בפסוק, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשא אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשא. מסביר שם הזוהר הקדוש על הפסוק הזה, שהוא המשך למאבקו של יעקב, נכון? שאסור לנו לאכול את גיד הנשא בגלל שהמלאך פגע בגיד הנשא של יעקב. אומר הזוהר הקדוש, יש פה דיוק על המילה את. על כן לא יאכלו בישראל את גיד הנשא. אומר הזוהר הקדוש, המילה הזאת היא מיותרת. לא. היא באה להזכיר לנו ולגלות לנו את הסוד של כל הפסוק הזה. המילה את באה ללמד על אותה כללות הנעל, מאלף ועד תו. ראשי תיבות, תשעה לחודש אב. את ותשעה באב. מה זאת אומרת, אומר הזוהר הקדוש? סוד עצום. לומר לך שגיד הנשא מיוחד ליום תשעה באב בשנה. אנחנו היום ביום של גיד הנשא. זה היום מבחינת השנה, מבחינת הזמן, שמתאים למדרגה הזאת שנקראת גיד הנשא. אם הייתם מציירים גוף של זמן בצורת אדם, והייתם יחסים לגוף הזה ימים, הייתם צריכים לכתוב על גיד הנשא תשעה באב, או על תשעה באב גיד הנשא. כלומר, אנחנו בגיד הנשא של השנה. מה זה אומר? בינתיים זה אינפורמציה לא כל כך פשוטה. יום שליטתו של סמך נם. סמך נם זה כוח השטן ששולט ביום הזה, וכל האוכל ושותה בו כאילו אכל מגיד הנשא של השנה. כך אומר הזוהר הקדוש. מי שאוכל ושותה בתשעה באב, כאילו אכל מאותו גיד, שאסור לנו לאכול ממנו כאמור. למה כל כך חשוב להישמר מהאכילה של אותו גיד הנשא? מה כל כך חמור בגיד הנשא? לפני שנענה לשאלה, נמשיך. וידוע שעות החודש היא תת. אתם יודעים שכל חודש וחודש יש לו אותיות שבראו את החודש. הרי העולם נברא במאמרים. בעשרה מאמרות נברא העולם. ומאמר זה מילים. ומילים זה אוסף של אותיות. זאת אומרת שכל דבר שנברא בעולם הזה נברא דרך אותיות. ופה מגלה לנו ספר הזוהר, מספר היצירה מיוחס לאברהם אבינו, שהאות שברא את המזל של החודש, מזל אריה, היא האות תת. כלומר, יש אינפורמציה ביקום בחודש הזה, המקובלים יודעים לקחת אנרגיה מהאותיות, והם מכוונים בכוונות שלהם על האות תת. האות ט' היא האחראית על החודש. נו, אז מה? מה אכפת לי? מה זה העושה? המיוחסת למזל אריה ומספר ט' הוא מיקומה של ספירת היסוד בקומת 10 ספירות. אנחנו יודעים שאם אנחנו סופרים את כל הספירות, יש לנו כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 מיוחסת לספירת היסוד, יסוד הבניין. מה זה יסוד? אנחנו מתקדמים באינפורמציה. ספירת היסוד בקומת 10 ספירות, לכן יש בתשעה באב צירוף של ניגודים קיצוני ביותר. למה? עוד פעם, אם לא הבנתם, אז במאמר מוסגר, אותו מקום שהמלאך פגע ביעקב זה בברית של יעקב, כן? התורה מלמדת את זה רק בלימוד, במילים אחרות, אבל זהו המקום שנפגע אצל יעקב. הבנתם, איפה בעת אותו מלאך בגופו של יעקב? מה נכבל במרכאות? הברית. כלומר, הספירה התשיעית במניין היא ספירת מעבר של מה? או של חיים, או של סולת. נכון? מאותו מקום יוצא זר החיים או סולת מהגוף. אומר הזוהר הקדוש, יש פה דבר מדהים. ניגודיות, סתירה, פרדוקס עצום. מאותו מקום יוצא האור וגם החושך. או לגלות חיים, או לגלות פסולת. בתשעה באב חוזרת המלחמה שהייתה בין יעקב ועשיו. או לגלות את עץ החיים, היום, או להישאר בעץ הדעת, כלומר להישאר בחטא. להישאר בטוב וברע, להישאר בענפים, להישאר בפרחים, ולא לגעת בגרעין, לא לגעת בשורת. זה גם כן רמז לגלות. בעת יש עשרות אלפים של עלים, אלפי ענפים. ואם אתה מקשיב לכל אחד, כל אחד יגיד לך, אני צודק, אני האמת. ויש עלי ירוק, ועלי פחות ירוק, ועלי צהוב, ועלי ירקרק, ועלי קצת אדום, וקצת ירוק, וכל אחד אומר, אני המייצג שלהם. מי צודק? כולם צודקים, איך תדע? מי שלא יודע ללמוד את שפת הענפים כדי ללמוד על השורש, ילך כל החיים שלו לאיבוד בענפים. כל החיים שלו יהיה בין עלה לעלה. יש גלגול כזה בכתבי האריזה. חז ושלום, אדם שחוזר בעלה שבעת, וכל החיים שלו הוא זז ממקום למקום עם הרוח. אנחנו עכשיו, כן, במיכל מזכיר לנו פה פירוף של החודש שלא התייחסנו אליו. איבר יוצא. כן, זה הפירוף של חודש אב. כלומר, במקום לכתוב בשם השם י, כ, ו, כ, כמו שאנחנו רגילים לראות אותו, אני כותב בלועדית כי אפור למחוק, כן? רואים כולם? כ-ו-כ-י-י-כ. כלומר, כל עוד משם הוויה מתייחסת לשבוע אחד. שבוע ראשון של החודש, כלומר, מהאחד עד השביעי. שבוע שני עד ה-14. מ-14 בלילה עוברים ל-15, סיבר, מתחיל לגלות הסדר הנכון, י-כ, אתם רואים? י-כ זה הסדר הנכון. לפני זה זה סדר הפוך. במקום ו-ה, יש לנו ה-ו. אני לא נכנס לכל הפרטים, אבל באמת, היום התשיעי נמצא כאן בו. זאת אומרת שזה ממש רמז לספירת היסוד, שגם כן בתורת הקבלה נקראת ו, בגלל היותה ו החיבור. אז אנחנו היום, בשנה, ביום מיוחד במינו. אנחנו בגיד הלמצה של השנה, אנחנו באות ו, ובחודש, אנחנו בספירה התשיעית, ביום התשיעית, וברמז ליסוד, למקום שנפגם על ידי המלאך, יעקב. הרבה הרבה אינפורמציה. יש עוד.
וגם עצוב.
יש עוד הרבה דברים. תכף נמשיך. אתם רואים שאנחנו פה, הספירה התשיעית אמורה לתת את כל כוחה, כל מה שקיבלה, לספירה העשירית. התשע מכין לעשר. אחרי עשר נגמר. עוברים לאחד. אוקיי? עשר זה המספר האחרון. כתוב בתורת הקבלה, עשר ולא 11. עשר ולא 9. כלומר, אסור לעצור בתשע, ואסור גם לעבור את העשר. צריך להיות עשר בול. עשר זה שלמות. המדרגה העשירית היא המלכות. היא גילוי מלכותו יתברך בעולם. המדרגה התשיעית היא אמורה להיות הצינור שמעביר לעשר. כן, בזוגיות, העשר זה האישה. האישה היא השלמות. אדם שלם בזכות אשתו. תשע, בלי העשירי, זה נקרא פל בגופה. גוף מנותק. גוף חתוך. גוף מפולג. לענייננו, ביום תשעה באב אנחנו מחליטים מה יצא מאיתנו. אור חיים, אור חז ושלום הפך מהחיים. אור בניין, אור חז ושלום הפך מהבניין. אור אור, אור חז ושלום הפך מהאור. אור מתוק, אור חז ושלום הפך מהמתוק. כל זה בתשעה באב. מעניין, יאמרו כאלה, אף פעם לא למדנו על הדברים האלה, פתאום תשעה באב הפך להיות משהו חשוב. בוודאי, היצר הרע עובד שעות נוספות כדי שכל הדברים החשובים בחיים לא נדע אותם ונתעסק בדברים האחרים. היה אומר הרב ברנדווין, רצל, תלמידו של בעל הסולם רצל. אם אתה רוצה לדעת מהו המקום הכי חשוב בתפילה, תראה איפה מדברים בו הכי הרבה אנשים. אם אתה רוצה לראות את המצווה הכי חשובה, תלך לחפש במצווה שכולם מזלזלים בה. אם אתה רוצה לדעת דבר חשוב בעולם הזה, תראה איפה שאף אחד לא שם לב. למה? כי היצר הרע עובד בשביל זה, כדי שלא תדע כלום, שתישאר כל החיים שלך עם מודעות מינימלית שתשעה באב, אתה צריך לצום ולחכות לעזרת השם לאכול בערב את הסעודה שמחכה לך. וככה בזבזת עוד יום אחד בחיים, וככה לא היית שותף לבניין חדשנו. ליצר הרע מוחא כפיים וצוחק עליך עוד שנה עברה. שום דבר לא השתנה. הן יכולות לעבור מלא שנים כאלה. כל ישראל בית הדעת, זה הסוף. היום המיוחד בשנה שמסוגל להכיל את שי הספירות, שי הפרדות, חורבן וגאולה, לא חורבן או גאולה, שניהם ביחד. מוות וחיים, גלות ולידת מלך המשיח. אתם יודעים מתי מלך המשיח נולד? עכשיו. עכשיו, בזמן שאני מדבר איתכם עכשיו. איך יכול להיות בתשעה באב, בזמן של חורבן, נולד מלך המשיח? ומי שאין לו מודעות על היום הזה, אינו יכול לפעול כראוי כדי להשליט את החיים ולצלט את המוות. מובן איפה מדוע מתאמצים כל כך כוחות הרע להעלים ולהסתיר מעם ישראל את החשיבות הפנימית של תשעה באב. למה? כפי שביום זה מרוכזים כל ההיבטים של השטן. כל הרע שבשנה מרוכז היום. איזה כיף. נכון? כיף גדול. למה? בזמן אחד, במקום אחד, וניתן להשמידם במכה אחת. אם וכאשר היינו יודעים מה לעשות. אתם זוכרים שהיה בברית המילה לילד החמוד יחי אריאל בן צוריאל ואופנה? אמרנו באותו יום שיש ריכוז ביום השמיני של כל בחינת העורלה, ולכן קל יותר למוהל לבוא ולחתוך באותו מקום את החלק המיותר בגוף. אבל מה היינו רוצים אלמלא ריכוז אותו כוח במקום אחד? מה היינו עושים אם הכוח הזה היה מסתולל בכל הגוף ולא יודעים מאיפה לחתוך ולהוריד אותו? לכן זו ברכה גדולה שיש לנו יום אחד בשנה שבו מתרכזת כל הקליפה של כל השנה כולה. מה אנחנו עושים ביום הזה כדי לחתוך ולמול את אותה עורלה? מה אנחנו עושים? תכלית האות פס, שהיא לפי תורת הסוד מעגל של כל הנשמות. אני פה מגלה דברים שאף פעם לא גיליתי בתיאורים, קפצו הפיוזים קצת אחרי הצהריים, אז החלטתי לכתוב קצת יותר. אומרים שיש כמה טעויות שעוד לא תיקנתי בכלל. אומרים בתורת הקבלה, וקבל בו אחוי רחם, אני לא מגלה את הדברים האלה כדי להביא כבוד לעצמי חד ושלום, אלא כדי שנלמד בעזרת השם איך להשתמש בכלים האלה כדי לעשות את העבודה שצריכה. תכלית האות פס היא לפי תורת הקבלה מאגר כל הנשמות. זאת אומרת, שמעתם פעם על המושג גוף? שמעתם פעם על המושג גוף שיש בו את כל הנשמות, עד שיכלו כל הנשמות שבגוף? שמעתם פעם על המושג הזה? יש מין סל קניות רוחני שבו נמצאות כל הנשמות של כל ההיסטוריה. אתם רואים? הוא דומה ממש לסל. זה עוד טס. בתוך הטס יש לנו 60 ריבו נשמות שמתחלקות למלא מלא מלא אנשים, למיליונים של אנשים. הכל נמצא פה. כל מה שהיה אי פעם, בעבר, בהווה, שבעתיד, נמצא באות טס. כאל עובר החיים. אתם רואים שזה דומה לתינוק, עם הראש שלו, עם הכפה עם הרגליים.
הכולל את מכלול הנשמות שאי פעם היו ושאי פעם תהיינה. ולפי זה אותו כוח משיחי שנולד בתשעה באב, כן, תת באב, לא לזכור, כן? אנחנו נוגעים היום בתת באב, שזה בסל הזה שעובר ומרקב את כל הנשמות ביחד. איך קוראים לו ברמז? משיח. אתם מבינים מה זה משיח? משיח זה כלל כל הנשמות שיש פה. מתי זה נולד? היום. בתת לחודש אב. ביסוד של השנה. דגיד הנשא של השנה. הוא בעצם מימוש הפוטנציאל של כל אותן נשמות יחד כדי לגלות את האור הגדול. זו הגאולה. זהו סוד גמר התיקון שקשור אם כן באופן יסודי לתשעה באב. אנחנו ביום של הגאולה. אנחנו ביום שמסוגל להיות גמר התיקון. חשוב או לא חשוב? חשוב. לצערנו, ואפשר להמשיך עוד כמה אלפי שנים ככה, מה אנחנו עושים להצטבר? אמרו לנו לעשות, אנחנו לא מבינים כל כך. לא למדנו, לא גילו לנו. היום אנחנו חייבים לעלות קומה. אנחנו חייבים לעשות את מה שבאנו לעשות בעולם הזה. זאת אומרת, לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם. כדי לגלות את מלכותו בעולם, צריך לגלות את התמימי בחוצה. כן, התמימי האלוקי בחוץ, בעולם הזה. לא לפחד מהחיבור של שניהם. וכדי לחבר בין שניהם, אני חושב, לעניות דעתי, כן, והשם עושה לחפר. אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות בתשעה באב כמו שאנחנו חיים איתו. זה לא מספיק. זה אולי היה מתאים לתקופה, ויש להגיד שאני מהפכן, לא חשוב. אני אומר את מה שאני חושב, חשוב להגיד. אנחנו חייבים לחיות כתפיסה באב בפלטפורמה אחרת, לגמרי. לא רק לבכות על מה שעבר, אלא לנסות לתקן את העתיד. אי אפשר להיות כל החיים שלנו בתשעה באב זרוקים על הרצפה, לבכות על החורבן, ולא לדעת בכלל מה עושים. אתה שוב פעם אומר את אותם קינות, אתה שוב פעם אומר את אותם תפילות. נו, תקנת משהו? ביררת אם אתה צריך לתקן משהו בחיים שלך? ומי שלא בא לבית כנסת? אז מה? האמת הפנימית של תשעה באב היא יום מועד וכדברי, סליחה, יום מועד, כן, מועד להיות מועד, וגם מועד לעצמו, וכדברי המגילה באיכה ממש, זנח אדוני מזבחו, מאל מקדשו, סגיר ביד אויב חומות ארמנותיה, כל נתנו בבית אדוני כיום מועד. תשעה באב מכונה מועד. יש אנשים שלא מבינים את המהות של תשעה באב. אז הם שואלים, איך יכול להיות שביום כזה לא אמרנו תחנים? זה מראה כמה אנחנו רחוקים. למה לא אומרים תחנים בתשעה באב? הרי כולם על הרצפה זרוקים, זה יום שאתה תזכור, לומר תחנות. זה לא עובד ביחד. כנראה שאנחנו לא מבינים את הדברים בפנים. היום הזה תוכנת
כדי להיות מועד, ואם הוא לא מועד, הוא חורבן. עוד מקור אחר במגילת איכה. תפילה כל אבירי אדוני, בקרבי קרה עליי מועד. תשעה באב הוא יום מועד. ספירת היסוד היא ספירה שיש בה ספירות. זה כבר הבנו מקודם, אבל אני רוצה ברשותכם עוד יותר קצת להעמיק לעניין. כדי להגיע לפחות לתוצאה אחת ברורה שיכולה לעזור לנו היום. בעזרת השם. חורבן וגאולה מאותו צינור, נכון? אלא שיש סוד גדול אצל חכמי הקבלה. כל פעם שאנחנו נפגשים עם ספירה גדולה, זה כלל, כן? אנחנו דנים בהיבט האמיתי של המציאות. שימו לב מה אומרים חכמי הסוד. אם אתה מגיע למקום שאין בו פרדוקס, תדע שאתה לא מטפל באמת. וכל מה שאינו מתגלה כספירה שייך לעולם האשליות, כך אומרים המקובלים. מפחיד, אבל גם כן מרגיע. אדם גדול יותר הופך להיות בפרדוקס גדול יותר. כמה שהספירה עליונה, כמה שאתה מגיע באמת למקומות פנימיים ועליונים. כמו שאומר הכתוב, יושב בסתר עליון. הספירה העליונה זה הדבר האמיתי. כלומר, מי הוא הפרדוקס הכי גדול בכל היקום? הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא אני והוא אין. הוא אין סוף ומתגלה בסוף. הוא הכל יכול וקבע לעצמו יכול דברים שבהם הוא משחק משחק של לא יכול. חמשת העינויים בתשעה באב, כן? יש חמישה עינויים היום, נכון? אתם זוכרים אותם? לא לאכול, לא לשתות, לא לשים קרם על האור, תמן, כן, זה נקרא שיחה. תשמיש המיטה, בואו, תקיים יחסי מין היום, אפילו אם נשאר לך למקווה, היא לא הולכת למקווה, ותשעה באב. ונעילת הסנדל, שטור, ללבוס, נעלה פה. כן, זה רכיסה. למה? בשביל מה כל זה? מה יש בדברים האלה? כדרך אגב, מזכירים לנו את יום הכיפורים. בדיוק אותו דבר. אתם זוכרים שיום הכיפורים הוא גם כן שיעי והשירי. אתם זוכרים? יום הכיפורים באיזה תאריך הוא בחודש? תאריך, נכון? אבל מה אומרת לנו התורה? ומה אומרת לנו הגמרא? כל האוכל ושותה בשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו תם שיעי והשירי. מה אכפת לנו מהשיעי? אלא יש כאן רמז שגם ביום הכיפורים אנחנו חוזרים בדיוק לאותו מצב, רק בהבדל גדול מאוד. ממש משאירים לנו את יום הכיפורים, אלא שדתי באב חשים את סבל החורבן, ביום הכיפורים חשים את הקשר לחיים. עושים את זה? גם שם יש גלגול גדול, גם לשם היצר הרע הגיע. אנשים מגיעים ליום הכיפורים, כאילו הם מגיעים לתשעה באב. בדיוק אותו דבר. עם אותם פנים, עם אותו לחץ, עם אותו פחד, עם אותה נפילה. יום הכיפורים זה יום של שמחה גדולה. ומשום מה, אנשים מרגישים את יום הכיפורים כאיום. זה יום של סליחה, יום של כפרה, יום של מכילה. איך זה שאנחנו כל כך כבדים ולא מבינים את הדברים האלה? למה בראש שלנו תשעה באב ויום הכיפורים זה אותו דבר? למה? שבאמת חוזרים אותם דברים. וחמש תפילות כנגד החמישה מינים האלה וכנגד חמש מדרגות, הכל דומה. וסעודה מפסקת כמעט דומה, אבל לא זהה, דומה. אז שבסעודה מפסקת של יום הכיפורים יש שמחה גדולה, זה שולחנות של שלמה המלך, והסעודה של אתמול בלילה של ירחם, אללה יסתור. כן, לא עלינו.
חס ושלום.
אני עושה כאילו לא שמעתי כלום.
לא, מה
איך? תחכה לסוף השיעור ותראה תשובה למה שאמרת עכשיו. חס ושלום, לא שמענו. טוב שאמרת. כי מה שאתה אומר זה מה שהרבה אנשים אומרים. זה טוב שהעלית את זה. זה לא חס ושלום משהו פרטי, כן? כנראה שחמשת העינויים הם המכשיר המאפשר להמיר את מודעות הגוף הגשמי השואף לריצוי הרצון לקבל לעצמו של האדם למודעות פנימית ואמיתית יותר של השפעה והתקללות, כל המדרגות יחד. במילים פשוטות, בשביל מה יש לנו את העניינים האלה בתשעה באב? פשוט מאוד כדי להזכיר לנו שהגוף שלנו מושך לרצון לקבל לעצמו. מה זה מילת הסנדל? בפנים, חומריות מיותרת. מה זה שיחה? העמודי הגוף, הרגשת הגוף. מה זה אכילה ושתייה? אותו עניין, כן? להרגיש הנאה, שלמות, מילוי. מה זה תצמית המיטה? אותו דבר, בכיוון אחר. מה זה אומר? הוא אומר פשוט שאם אנחנו לא יודעים להתכנס בדברים האלה דווקא, בכל מה שעכשיו אמרתי, בכיוונים נכונים, אחד מחמש דברים האלה, או שניים, או שלוש, או ארבע, או חמש מהם, מקבלים את האדם חשיפה. יש אנשים שנופלים בגלל שהם לא יודעים לשמור על הסעסוע שלהם. שירת הלשות. יש אנשים שנופלים בגלל שהם לא יודעים לאכול כמו שצריך ולשתות כמו שצריך. יש אנשים שנופלים בגלל שהם מרבים בחומריות ובהרגשת החומריות עוד מילת הסנדל. יש אנשים שנופלים בגלל שכל החיים שלהם זה ללכת ממלון למלון לאכול ולהיכנס בשמנים וללכת לעוד איזה ספה ועוד איזה ספה ולעוד איזה ספה. וכל החיים שלהם הופכים מספה לספה. אני לא אומר שאני שולל את הדברים האלה. אני רק בא לציין שהדברים האלה צריכים מינון ושיעורים. כמויות מדויקות, אם אתה עובר אותן, הלך עליך. התורה מתארת את המאבק בין יעקב ועשיו, שהיה בליל חזרתו לארץ ישראל. אתם ידעתם את זה, נכון? זה היה הלילה של עלייתו של יעקב. יעקב אבינו עשה עלייה, קשין חוזר. הוא היה פה, יצא וחוזר. בודקים אותו בזה תעופה במכת. לפני שהוא יצא, בראש של עשיו. הוא נמצא באירופה. הראש של עשיו אומר לו, לאן אתה הולך? שמע לך בגיטה גופנית. יעקב נאבק. למה בודקים אותו דווקא אז? דווקא אז מופיע השטן כדי למנוע התקדמות. כנראה שהחזרה לארץ היא סוד גמר התיקון. חזרה לארץ ישראל זה חלק מגמר התיקון של עם ישראל החוזר לארצו, שהמלאך כל כך דואג לחבל ולמנוע. מה אתם חושבים, שאין לו מה לעשות לאותו מלאך? כל השנים שיעקב היה בחול, מה הוא עשה? שום דבר, ילך. הוא ברכה גדולה, הוא מצליח בעסקים. כן? איפה שהוא הולך הוא נוגע ברכה גדולה. מה יאמרו האנשים? היה בארץ, לא עשה כלום, הלך לאמריקה, נהיה מיליונר. הנה, למה שיישאר פה מסכן שקוע? כל אחד צריך למצוא את הלבן שלו. חז ושלום. המלאך לא עשה שום דבר במשך כל הזמן הזה. אבל ביום שבו הוא מחליט לחזור לארץ ישראל, פתאום השטן מתעורר. מפריע לו מאוד. מחר יש 600 משפחות שעולות לארץ. ויש שביתה. קצת להפריע את החצר, מישהו שזה קשה לחזור. כן, 600 משפחות בלי ענן, כן ירבו. אתם יודעים מה זה? מצברפת מארגנטינה, מארצות הברית. אתם יודעים מה זה 600 משפחות בלי ענן? זה כמעט 5,000. פעמיים כבר אדומים. עולים לארץ. יודעים מה הטעות של היישובים? יש יישובים שבנו בניינים לגובה. אם היינו גרים בארץ ישראל עם בניין לרוחב, היינו כבר ממלאים את כל השטח. חבל על כל הבתים שיש באשדוד. בבניין אחד יש את כל הכפר. אבל זה לגובה. אבל ברוך השם יש עוד מקום. כתוב שם, ויבטר יעקב לבדו ויאבק איש אמו עד ארץ השחר. ויאבק לא יכול לו. מעניין, לא יכול לו. לא יכול לעשות שום דבר נגיד יעקב. ככה כתוב בתורה. אז מה? כן. ויגע בכף ירחו. ותקע כף ירח יעקב בהאבקו אמו. ויאמר שלכם כי עלה השחר. ויאמר לא אצל לך כי אם דרך תאי. ויאמר אלא מה שמך? מה שמך? ויאמר יעקב. ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל ישראלית עם אלוהים ועם אנשים התוכל. על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשא אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשא. מה מצחיק? מה קורה פה? מה קורה פה? תשימו לב לסיפור המעניין הזה. יעקב נותר לבדו. כתוב בספר הזוהר שזה עם ישראל לפני ביאת המשיח. הוא יהיה לבד בעולם. כל האומות תהיינה נגדו. עד מתי זה יהיה? מאבק. עד עלות השחר. עלות השחר רמז לגאולה. עד שיבוא מלך המשיח שזה רמז לעלות השחר, תהיה לנו האבקות, תהיה לנו מאבק גדול בין אומות העולם לבין ישראל. ויעל כי לא יכול לו, אבל אי אפשר שום דבר נגד יעקב. בכל זאת, נוגעים בכף ירחו. הבנתי איפה זה. כן, אמרתי לכם מקודם. ויאמר שלכני, המלאך כנראה נמצא במצב לא נעים. למרות הפגיעה ביעקב, יעקב עושה לו ריתוק. כן? נמצא את הג'ודו. אז המלאך מתחיל להיחנק שם. הוא עושה כאלה רצפה, כן? שיגיד לו אדימה. כן, מחדש. הוא יפול. יעקב אומר לו, לא, לא שולח אותך. ההוא מתחיל, כן, אם היינו שומעים את הרעש, היה אומר לו, הוא היה אומר, לא אתה לחכה, כי אם ברכת אני. אומר לו יעקב, אני שולח אותך עוד בפני אחד. שמה? שמה? לא, לא שתברך אותי, שברכת אני.
באהבה.
זאת אומרת, אל תגיד לכולם שאני גנה, שגנתי את הבכורה, שלקחתי לך את הזה פעמיים, וכולי וכולי, אתה מלמד לתון הרע עליי בעולם, אז אני רוצה עכשיו ברכה רטרואקטיבית. אם ברכת אני באהבה. תשימו לב, התורה מדויקת. ויאמר אליו, מה שמך? אתה אומר לו, תגיד לי, מה זה השם שלך? הוא לא יודע מה זה השם שלי? איך שהוא יודע? הוא רוצה לדעת אם יעקב יודע מי הוא. אז הוא אומר לו, יעקב. למה יעקב? זה השם שלו, נכון? תגידו לי. לא, כי הוא בגלי. הוא בעקב. כשהיו שלנו בעקביים, כן? אנחנו לא מגלים את הבחינה העצומה. כן, אנחנו הולכים ללמוד אותה בגלות. בגלות לומדים. בגלות זה לא עונש. בגלות למדנו שאסור לנו להיות פרטיים. בגלות למדנו שאסור לנו לחזור יום אחד ליום הכיפורים, כל אחד בשביל עצמו. בגלות למדנו שלפני שמתחילים את התפילה של יום הכיפורים, אנחנו עושים תפילה מיוחדת, שאנחנו מתפללים אפילו על העבריינים. כי לכל העם תשגגה, לא אני לבד, הקדוש ברוך הוא. חס ושלום, אם אני לבד, אוי ואבוי, בסכנה גדולה. ביום הכיפורים אני עולה לעולם, שנקרא בינה. בבינה לא עולים לבד, בבינה עם פרטים, בבינה אנחנו חוזרים לכלל. שבראות השנה בכלל עוברים לפניו כבני מרון בראות השנה, יום הדין לא ביום הסיפורים על כל אי אפשר שנמשיך להיקרא בשם יעקב אנחנו עכשיו חייבים לחזור לישראל למה? כי אנחנו מסוגלים אפילו להילחם נגד כוחות רוחניים כי שרית עם אלוהים. מי זה האלוהים הזה? אלוהים אחרים. ועם האנשים. מי זה האנשים? אומות העולם שמסביבנו. עם שניהם נלחמנו. ותוכל. ואתה יכול. עמדת במבחן. על כן לא יוכלו בני ישראל. לא מי אתם. זה כמה פסוקים אחרי זה. על כן לא יוכלו. בני ישראל את גיד הנשא. למה אנחנו צריכים לאכול את גיד הנשא? להזכיר לנו, באותו מקום קיבל בו מכה, יעקב קיבל מכה. נו, אז מה? אתם יודעים כמה מכות קיבלו אבותינו בגלות? אם לא היינו צריכים לאכול כל איבר ששייך לאותה מכה, היינו צמים כל השנה? נכון? זה הפרדוקס הכי גדול. נו, אז מה קורה? אז אתה רואה את זה, אני כפשוט, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשא, אשר על כף הירך, עד היום הזה. מה זה עד היום הזה? היא אומרת עד היום הזה, זאת אומרת, מה, אתה דחתה? תמיד. היא נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשא. טוב, אני רוצה להבין מה זה הדבר הזה. חל עלינו איסור מוחלט לתת לאנרגיית גיד הנשא, אני קראתי לאנרגיית גיד הנשא, לאנרגיה, להתפשט בעולם. אסור לנו שהיא תתפשט בעולם. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מנסים כמה שיותר לסלק אותה. לא אוכלים אותה. היא לא צריכה להיות בקרבתנו. אני לא צריך להפנים את הדבר הזה בחיים. זה נקרא לו לאכול, כן? והזוהר הקדוש מלמד אותנו. סוד נוסף. שמקורו של השם גיד הנשא, מה זה גיד הנשא? הוא הגיד שמנשא. מה זה הגיד שמנשא? היא בנסיעה. מה זה נסיעה בעברית? שכחה. גית הנשא, גית המשכיח מהאדם את מה שהוא בא לעשות בעולם הזה. אדם שאוכל מגית הנשא, מה קורה לו? הוא שוכח את זהותו, הוא שוכח את יעודו. אדם שאוכל בתשעה באב, כנאי. אדם שלא יודע לטפל באותה מדרגה, שוכח, פשוט. הגיל שמשכיח מאיתנו את הדרך האמיתית אל האור, לא פלא שהמלאך נגע דווקא בחלק זה אצל יעקב, היה זה חלקו ממש. מה זה השטן? מי שמשכיח מהאדם את האור. לכן הוא עושה שהאדם יצא, שטן לשון שקיעה, שם וסמך אותיות מתחלפות בעברית. זה שגורם לנו לסטות מהדרך, לשכוח את הדרך. זה נקרא כוחו של השטן. אתם מבינים נגד מה יעקב נלחם כאן? אני יכול להוציא את זה בסיור. הזיכרון נלחם נגד השכחה. זה אותו דבר. ולכן הייתה לו אחיזה בו. ואותה פציעה שהייתה ליעקב באופן פרטי לכאורה. זה הסיפור שלו. התרחבה והתפשטה לממדיו של עם ישראל כולו. כלומר, כל עם ישראל פצוע מאותה פציעה. מתי? כמה זמן? עד עלות השחר. אותה פציעה התגלתה בלבושיה השונים במהלך ההיסטוריה. דרך חטא המרגלים ועונסם, דרך חורבן בית המקדש והאינקוויזיציה בספרד. אתם יודעים מה עשתה איזבל הנוצרית הקתולית היום בתשעה באב? היא הלכה לבדוק את כל התושבים בספרד, כמה הם דתיים בנצרות. כמובן שהיהודים לא היו כל כך דתיים בנצרות, אז מה קרה לאותם יהודים? כן, שרפו אותם. מתי? תשעה באב? מה, הם יהודים היסטוריה כל אלה? וגירוש יהודים מבתיהם בזמננו אנו, מגוש קטיף. בלי כוונה. היה פחד, זה היה ב-17 בתמוז, כולם אמרו להם, וואי וואי, איזה בושה. מה, אתם לא מתביישים? מה תעשו את זה? בזיין בתמוז. אמרו, בסדר, דחו את זה. מי שדחה את זה לא ידע שהוא דחה את זה לתשעה באב. איך הדברים האלה יורדים בהיסטוריה, כאילו מישהו מכוון? כאילו? כל הסבל שידענו מאז ומעולם, הרע באותו יום ממש. למה? ואם כבר הזכרנו את חטא המרגלים, ועל אותו חטא, צריכים אנו להבין את מהות הפגם שהיה שם. חטא המרגלים נבע מחוסר הבנת השלמות שחייבת להתגלות באיחוד שבין הרוח והחומר. המרגלים הייתה להם מחשבה של עולם רוחני. המחשבה הפנימית שהדריכה את המרגלים העדיפה את טובת הפרט, שלפחות אני מסודר, וזו הלכו לפי עולם הבא שלי, התכוננתי, אני טהור. לא אכפת לי מהשכן, לא אכפת לי ממה שיש מסביב, כלום, לא מעניין אותי. העדיפה את טובת הפרט על טובת העם. וזה היה שורש הקלקול של הפנאי הגדול לגילוי השם העולם. ואהבת לרעך כמוך אני השם. זה מעניין שכולם קוראים את הפסוק עד כמוך. אז הוספתי את זה בכוונה, אני השם. כלומר, אני השם רק כי זה אהבת לרעך כמוך. לכן,
יש את אני השם בסיומו של הפסוק הזה. ולא צריך להפסיד ולומר רק ועשת לרעך כמוך. תדע לך, שבזכות זה אני השם. הדרך לכאוב את חורבן בית המקדש, וזה המתקנה, לעניות דעתי. הדרך לכאוב את חורבן בית המקדש חייבת לעבור דרך חמשת העינויים. זהו ריסון הרצון העצמי שהוביל לחורבן. כלומר, חמשת העינויים האלה, אם מגנים אותם, זה הופך להיות האגואיזם הכי גדול. כן? כל אחד בתאבות שלו. כל אחד יודע איפה הוא באחד מהחמישה. או שאתה אוכל הרבה, או זה שותה הרבה, או שאתה ותקנית המיטה יותר מדי, או שאתה נמשך לחומריות ותאבות העולם הזה, מילת הסנדל, ועושר וכבוד, או שאתה מרבה בתענוגים ובמים, ובכל מיני שיחות למיניהם. זה מה שמוביל בסופו של דבר לחורבן. למה? לא בגלל שהדברים האלה רעים של עצמם. בגלל שהם מתחילים אצל האדם אגואיזם. הם מושכים אותך לתענוג עצמי. אתה כבר לא חושב על הזולת. אתה דואג לעצמך. ויש לנו באמת תיקונים לדברים האלה. קצת במלונות. אתה קם בבוקר, יש לך ארוחת בוקר במלון, אבל לא נותנים לך את הארוחה לתוך. אתה צריך לעשות תור, לעמוד בתור. כן? אתה עומד בתור בבוקר, ושם יש לך מבחן קטן. קצת מתחיל המבחן. כמה אתה לוקח, אנשים פוחדים, פוחדים חמים, שש, שלחות, כי אולי לא יהיה. בסוף בוחדים ארבע. לוקחים המון המון, ממלאים את הצלחת. אני יכול לעשות סיוב על כל האנשים, רק אני עובר ככה ועושה רצימה לראות את הצלחת של כל אחד. כל אחד שיכול לעשות לו סיוב על החיים שלו. איך הוא עומד בתור? כמה הוא מחכה? ורק מה נצפח הזוכש? שלא יקחו לו את המקום, כי הוא יגיע חמש דקות אחרי. ממלא חמש כוסות משקוליות. ארבע כוסות מצטפוזים, הכל נצפח על השולחן, לא אכפת לך. חתיכות לחם, מבטחים, לא, תלקח לחם שלם, מביא לשולחן, וזורק שלושת רבע מהלחם. וכו' 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 וכו'. התיקון בתשעה באב הוא על ידי החזרה לבחינת עץ החיים. לתעל את האור הגנוז שבתשעה באב. יש אור, צריך לתעל אותו. להשיג ממנו תועלת. כדי להשפיע את הטוב לזולת. אני צריך לחשוב כל אחד ואחד מאיתנו, צריך לחשוב אחד על השני. מה חסר לשני? מה הקושי אצל השני? איפה הפגם אצל השני? לא כדי להגיד לו מי... ראיתי מה אתה חלט, כדי לנסות לעזור לו במקום הזה, אם בצורת רמזים, אם בצורה בשיעורים. יש אנשים שהייתי לא שם להשם יהיו פה בשיעור היום, אבל הם לא פה. אז תנאי אחר, חכה להם בפינה. לדאוג למחתוריו ולא לצבוע בייאוש. קל מאוד בפיתה ואז מפה ליאוש, נכון? אתה חוזר לבית, האמת שהשיעור הזה נולד מזה. כמו חזרתי הבית אחרי התפילה, אמרתי לי, תשכי, למה שבאנו? כמה אפשר כבר ככה? איפה המשיח? איפה הגאולה? מה קורה? מתקדמים, אבל אף פעם לא רואים את הסוף. אפשר לפעול בקלות עם יאוש בתשעה באב. אסור. אסור.
ייאוש יכול לבוא מהתחושה שחד בשלום הקדוש ברוך הוא עזב את ישראל. יש הרגשות כאלה ישראל? בטח יש הרגשות. מלא אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו. הוא בטח עם האויבים שלנו. זוהי הכפירה הגדולה, חד בשלום, שיכולה להעצים את הקלקול במקום לתקנות. אסור ליפול למחשבת השטן, שהתורה כבר הזהירה אותנו ממנה, וחרה עתיד פה ביום ההוא, ועזבתים והצלתי פניי מהם, והיה לאכול ומצאו רעות רבות וצרות. למה? אני חושב את הרגן לך נשאר את הפסוק. כך אומרים לנו חזק, כך הם קוראים את הפסוק הזה. כל מה שאמרתי עד עכשיו, למה? ואמר, בגלל שהוא אומר, ביום ההוא, הלו, אל תיאם אלוהי בסירבי, נשאוני הרעות האלה. אומר לנו חכמי הסוד, בגלל שהאדם הגיע למתקנה, שהקבל בו אפילו לא נמצא בסירבי. אל תיאם אלוהי בסירבי, שהקבל בו אפילו לא נמצא בך, רבוך הוא לא קיים פה, אתה לא מרגיש את מציאותו, אתה לא מרגיש את האלוקות שבתהליך אתה נמצא בו, אתה נפלת ליהוש, אם נפלת ליהוש זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא נמצא באותו רגע. הרי אם היית מרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא, לא היית מתייעץ. אז התחושה שהוא לא נמצא, היא הולידה אצלך את היהוש. זה אומר שבמילים אחרות זרקת את הקדוש ברוך הוא מהחיים שלך. עכשיו אני אומר לכם את זה הפוך. הדיכאון חד ושלום זה בדיוק העניין הזה, זה שזורקים את הקדוש ברוך מהחיים, זה הרגשה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא איתנו, שהוא לא פה, שהוא עזב אותנו. אני לא יודע מה עשיתי לו, אבל הוא שונא אותי. חד ושלום, יש הרגשות כאלה. לא יודע למה הקדוש ברוך הוא מעניש אותי ככה, לא יודע מה עשיתי לו, אבל אני יודע שהוא לא הייתי בקטע הזה. כל הדברים האלה אסור שיעלו על הפה של האדם. אין דבר כזה, אין מציאות כזה. ואנוכי, אז מה קורה? תשימו לב, התגובה האלוהית זה השם הפסוק, כן? ואנוכי אשר אשיר פניי ביום ההוא. עוד יותר. רצית לחשוב שאני לא פה, אז אני מסתר ונפיר. אמן. אתה לא תראה אותי עוד כפול. בריבוע אני מסתר. אתה יודע למה? אתה כבר לא תדע מה נסתר. כלומר, לדעת שהקדוש ברוך הוא נסתר, מילא, זה מדרגה. נראה שמדרגה עוד יותר חמורה. אתה כבר לא יודע מה נסתר, מי נסתר. אתה לא יודע בכלל את מי אתה מחפש. אתה לא יודע בכלל את מי לגלות. זה הקטר כפול. עיקר תיקון החורבן הוא בהכרת הסגולה הישראלית. כלומר, חס ושלום לא נפתח את הפרט על חשבון הכלל. לא אמרתי שהפרט לא חשוב, הפרט חשוב ביותר, אבל הוא צריך להיות תמיד רק גילוי של הבחינה הכללית. הפרט לא יכול לגלות שום דבר חוץ מאשר הבחינה הכללית. אין לפרט שום מציאות עצמית בפני עצמה. אין דבר כזה, לא קיים, לא קיימת חיה כזאת. ואם הייתי רוצה להגיד, הייתי אומר שהפרט לא קיים בכלל. זה רק הכלל שמתפרט. יוצא שבעצם כל התיקון לפגם הזה שהביא לחורבן, תמיד בכל אורך ההיסטוריה, הוא עניין שהאדם בונה את הפרטיות שלו בחשבון הכלל. לא אכפת לי ממה שקורה, אני לפחות נציל את עצמי. באמונה בעם ישראל, זה גם כן תנאי לתיקון, אני מאמין בעם ישראל.
אסור להתחבר לאנשים שלא מאמינים בעם ישראל. מה זאת אומרת? לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא בכל הדורות משפיע על חכמי האומה שבדור הזה. אני אגיד לכם את זה מאמינים טוב. מי שלא מאמין שהיום יש רבנים בעם ישראל שמקבלים רוח הקודש והקדוש ברוך הוא דואג לעם ישראל דרכם, מי שלא מאמין בזה, הוא לא מסייך את עצמו לעם ישראל, הוא כופר בעם ישראל. יכול להיות רפורמי חד ושלום, אז אסור לי להתחתן איתו. אם אני לא מאמין ביכולת של עם ישראל בכל אורך הדורות שהקדוש ברוך הוא מגלה דרכו, דרך הרבנים, דרך גדולי ישראל, את הנבואה, את ההלכה, גם בדור שלי היום, כי לא אלמן ישראל, אז אני כופר בעם ישראל. לכן צריך לחדש את האמונה בעם ישראל, ובכוח התשובה לחזור ולחיות ככלל, לא כאוסף של פרטים, שכל אחד כן דואג להביא לעצל עצמו ולטיפוח הגן, אלא חי בכלל, בבחינה של כלל, בהרגשה שהוא חלק מעם ישראל, בהרגשה שהוא מסרט את עם ישראל גם כשהוא הולך לצבא. על זה אנחנו צריכים לגלות את הכל עד שנגיע לשלב האחרון, כי עין בעין יראו בסבל של ציון בימי אבינו אמן.